בשיעורים הקודמים סיימתי את סיימתי את הפרק השני של אנסלם, וראינו שבעצם הוא מתיימר להציג טענה שלא מבוססת על הנחות, מה שקאנט קרא לימים טיעון אונתולוגי, ולמעשה יש שם, חבויות שם הנחות. אמנם לא בדיוק הנחות עובדתיות, אבל יש, בעצם אפשר אפילו לומר הנחות עובדתיות, מה האדם יכול להעלות בדעתו, כן? יש כמובן גם עוד את ההנחה של מה מושלם ממה, זה שמשהו קיים או נוכח בראשי כמשהו קיים, הוא יותר מושלם ממה שנוכח בראשי כרעיון או כאידאה. בקיצור, יש שם כל מיני הנחות באמצע, אבל בסופו של דבר, נכון שאין פה טיעון אונתולוגי, אבל טיעון יש. אפשר להחליט האם אתם מקבלים את ההנחות האלה או לא מקבלים את ההנחות האלה. בפרק השני, השלישי, פרק ג', שהוא הפרק השני בסדרה שלנו, הסדרה שלנו זה פרק ב', ג' וד'. בפרק השני, שזה פרק ג' של פרוסלוגיון, אנסלם חוזר לכאורה על אותו מהלך עצמו, ובאמת אמרתי, כבר הזכרתי שהפרשנים מתחבטים קצת בעניין הזה, מה בעצם עושה מה בעצם עושה הפרק הזה בנוסף לפרק הקודם? בפרק ג' אנסלם בעצם עושה מהלך מאוד מאוד דומה, אבל נדמה לי שאם שמים לב לניסוח שלו אפשר להבחין די מהר, ישר בהתחלה, מה בעצם הוא מתכוון לעשות שם. אני ארדף אחורה, שתראו את ה... בסדר? אז תראו, פרק ג', לפחות החלק הראשון שלו, עוד פעם נקרא אותו כדי שתקבלו איזושהי התרשמות כללית. וזה ישנו באופן אמיתי כל כך, אחרי שהוא הגיע למסקנה שהישות הזאת קיימת, ישנו, וזה ישנו באופן אמיתי כל כך שאין כלל להעלותו על הדעת כלא יש, כלא קיים. שכן ניתן להעלות על הדעת יש שאין להעלותו על הדעת כלא יש. ויש זה גדול, מיש שניתן להעלותו על הדעת כלא יש. לפיכך, אם יש שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת, ניתן להעלותו על הדעת כלא יש, הרי אותו יש עצמו שאין להעלות על הדעת גדול ממנו, אינו זה שאין להעלות על הדעת גדול ממנו. נשמע קצת מפולפל, וזו סתירה. יש איפה באמת דבר מה שאין להעלות על הדעת גדול ממנו, ובמידה כזאת שאפילו אין להעלותו על הדעת כלא יש. מה שאני נכנס קצת לפלפולים זה, מה הוא רוצה להוכיח פה? אז אמרתי, מה שהוא רוצה להוכיח פה זה לא את קיומו של היש המושלם, את זה הוא הוכיח בפרק הקודם. מה שהוא רוצה לטעון זה שהיש המושלם הוא גם יש שקיומו הכרחי. קודם אני הוכחתי שהיש המושלם הזה בהכרח קיים. ועכשיו הוא מוכיח שאי אפשר להעלותו על הדעת כלא קיים. זאת אומרת, קיומו הוא הכרחי. מה ההבדל? זה לא אותו דבר? זאת אומרת, קודם הוא הוכיח שהוא קיים, ועכשיו הוא מוכיח שהוא קיים בהכרח. כן, אבל אם הוכחת שהוא קיים, אז יש הכרח שהוא קיים, כי יש לנו הוכחה. אז זה לא אומר שהוא קיים בהכרח? מה אתם אומרים? מה? לא, יש שתי פאזות של האם אני יכול להעלות על הדעת מושג כלשהו ולהעלות אותו כמשהו קיים, כמו הציור המתוכנן והציור שקיים בפועל. וזה שני דברים שקיימים אצלי בהכרה והם שונים. למרות שאני מדבר על ההכרות, לא על האובייקט עצמו. זו ההבחנה שעשיתי פעם קודמת, אבל את ההבחנה הזאת אני לא חושב ש... נדמה לי, אם אני זוכר נכון. אוקיי, אבל עכשיו השאלה היא למה אם יש לי הוכחה לקיומו, שזה מה שהוא עשה בפרק ב', זה לא אומר שקיומו הכרחי. לא, לא, הטריק הזה נשאר קיים גם פה. גם פה לא חצית את הרוביקון, כן? את הפער הזה שבין ההוכחה שאצלי בראש זה הכרחי, לבין זה שהוא באמת קיים באופן הכרחי בעולם. את הפער הזה אי אפשר לגשר עליו. אז אנחנו בסוף בסוף, זה מה שהשבעתי פעם קודמת, וזה נכון גם לפרק ג', כן, גם לפרק הזה, שבסופו של דבר אני מוכיח משהו על משהו שקיים בהכרתנו. השאלה היא מה שקיים בהכרתנו בהכרח גם קיים בעולם בהכרח, אותו פער שדיברתי עליו בפעם הקודמת. תראו, יש פה נקודה שאני חושב שלא מעט אנשים מתבלבלים בה, אבל לדעתי זה לא נכון, כולל פילוסופים. יש הבדל בין מצב שבו אני מוכיח שדבר מסוים קיים, זאת אומרת, הוא בהכרח קיים, כי יש לי הוכחה, לבין להגיד שהוא קיים בהכרח, וקיומו הכרחי. השאלה אם ההכרח פה הוא הכרח אפיסטמי או הכרח אונטי. אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה, אונטולוגיה זה תורת היש. יש עצמים מסוימים שהם קיימים, בסדר? אני לא יודע, הטוש הזה, כן? אז הוא קיים, נכון? נניח שיש לי הוכחה שהוא קיים. אז אני יודע בוודאות שהוא קיים. האם זה אומר שקיומו הכרחי? זאת אומרת, שלא יכול היה להיות שהוא לא יהיה קיים. לא. זאת אומרת, הוא קיים באופן קונטינגנטי, כאילו לא הכרחי, אבל אני יודע בוודאות את העובדה שהוא קיים, קונטינגנטית. אתם מבינים? יש הבדל בין אם המושג הכרח שעליו אני מדבר, זה הכרח אפיסטמי, הכרתי, זאת אומרת שאני בהכרח מגיע למסקנה שהוא קיים, אבל הקיום שלו כשלעצמו היה יכול להיות עולם שבו הדבר הזה לא יהיה קיים, אוקיי? נגיד שאני משוכנע ב-100% במראה העיניים שלי, לצורך הדיון, אוקיי? אז כשאני מסתכל על הטוש הזה, אז הוא בהכרח שהוא קיים, נכון? אם אני רואה, וההנחה שמה שאני רואה משקף את המציאות, אז בהכרח הוא קיים. האם הוא קיים בהכרח? לא. יכול היה להיות עולם שבו לא היו מייצרים את הטוש הזה, אז הוא לא היה קיים. אבל יש הבדל בין מצב שההכרח שלי הוא הכרח אפיסטמי, הכרתי, שאני הגעתי למסקנה ברורה שהדבר הזה קיים, אז מבחינתי ברור, ודאי לגמרי שהוא קיים. נקרא לזה עכשיו ודאי והכרחי, בסדר? ודאי שהוא קיים, אבל האמירה שזה ודאי היא אמירה עליי, לא עליו. השאלה היא מה רמת הוודאות שבה אני מחזיק בטענה שהוא קיים. רמת הוודאות היא מוחלטת. זאת אומרת, אני משוכנע לחלוטין בזה שהדבר קיים. אז זה ודאי. האם קיומו הוא קיום בהכרח? זה טענה על העולם, לא עליי. נגיד, יש שקיומו הכרחי, גם אם אני לא הייתי פה, עדיין הוא היה פה וקיומו היה הכרחי. רק אני לא הייתי יודע מזה, כי לא היה מי שידע מזה. אני לא קיים, אוקיי? אבל אם אני לא קיים, אז לא יכול להיות שאני יודע בוודאות שהוא קיים. אין מי שידע. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, יכול להיות משהו שהוא קיים, זה הולך לשני הכיוונים אגב. יכול להיות משהו שהוא קיים באופן קונטינגנטי, כן, מקרי, זאת אומרת, לא הכרחי, יכול היה לא להיות קיים, אבל יש לי הוכחה ברורה לזה שהוא קיים. אז אני משוכנע בוודאות שהוא קיים, אבל קיומו הוא לא הכרחי. גם המצב ההפוך אפשרי. יכול להיות שקיומו הכרחי, אבל לי אין דרך לדעת על קיומו, ולכן אני, אם תשאל אותי האם ודאי שהוא קיים, ממש לא. אני אפילו לא, יכול שאני אפילו לא יודע שהוא קיים, לא רק שלא בוודאות. אני לא יודע בכלל. נגיד, אם, נגיד שהקדוש ברוך הוא הכרח המציאות, יש אתאיסטים שלא מאמינים בו, נכון? זה משנה משהו? אם הוא קיים בהכרח, הוא קיים, אם קיומו הכרחי, אז קיומו הכרחי. זה שמישהו לא מכיר בזה או לא יודע על קיומו, זה לא משנה כלום. זאת אומרת שאם אני יודע או לא יודע על קיומו, זה סטייטמנט עליי. זה טענה על מצב ההכרה שלי, מה אני יודע ועד כמה זה ודאי מבחינתי. הטענה שקיומו של הדבר הוא הכרחי, זה טענה עליו, לא קשור אליי. שקיומו בעולם הוא הכרחי, זאת אומרת לא יכול היה להיות אחרת. לא קשור לשאלה אם אני יודע מזה או לא. אתם מבינים את ההבדל? ולכן העובדה שבפרק ב' אנסל מוכיח שקיומו של אלוקים הכרחי, ואפילו נגיד שהוא היה צודק שלא היו פה הנחות, וההוכחה היא הוכחה מוחלטת. אוקיי? בלי תלות בהנחות. הוכחה אונתולוגית. זה עדיין לא אומר בהכרח שקיומו הכרחי. יש לי איזושהי ראיה לקיומו של משהו, אבל זה לא אומר שלא יכול להיות שום עולם שבו המשהו הזה לא יהיה קיים. יכול להיות שבעולם אחר הוא לא יהיה קיים, ושם לא תהיה לי ההוכחה, והכל בסדר, או שתהיה לי ואני אתאה, לא משנה. אוקיי? לכן יש הבדל גדול בין להגיד שמשהו קיים בהכרח, לבין להגיד שוודאי בעיניי שהוא קיים. אוקיי? זה שני דברים לגמרי שונים. כמו מזכיר לי, אני מתחיל לשחזר את זה. ראיתי פעם מאמר של מישהי בשם יהודית רונן, לימים הכרתי אותה גם, אבל מאמר פילוסופי, זה לקוח מהדוקטורט שלה, שהיא מנסה לטפל בשאלת הידיעה והבחירה. כן, אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל מראש, אז איך יכול להיות שיש לנו בחירה חופשית? אז היא רוצה לטעון ש... היא רוצה לטעון ש... המשפט הכרחי שאם הקדוש ברוך הוא יודע, אז אני X, שאני אעשה X, אז אכן אני אעשה X. זה משפט הכרחי. אבל בעיית הידיעה והבחירה לא מטפלת במשפט הזה. היא מטפלת בשאלה, אם הקדוש ברוך הוא יודע, האם שאני אעשה X, האם הכרחי הוא שאני אעשה X? ההכרח נמצא רק על הסיפה של הגרירה, לא על כל הגרירה. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת, נגיד שאני... רואים שם את מה שעשיתי? הגדיל, כן. יש לנו פה קשישים בכיתה וכל זה. טוב, אז יש לנו... בסדר, גם אני קשיש. אנחנו לא גילנים. אז מה שסימנתי פה, נון זה necessary, כן, זה הכרחי. אוקיי? אני פשוט נמנע מסימונים לוגיים, גם כי קשה לסמן וגם כי פחות מובן. הכרחי שפי גורר את קיו. זאת אומרת, P זה שהקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה X, Q, אני אעשה X, אוקיי? אז הכרחי שאם הקדוש ברוך הוא יודע, אני אעשה X, אוקיי? האם זה אותו דבר כמו להגיד, P, אני אגדיל רגע. אוקיי? רואים את הסימון הזה? אם הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה את X, אז הכרחי שאני אעשה את X. כשאני מדבר על חופש הרצון, מה הטענה שלי? או הטענה הדטרמיניסטית נגד חופש הרצון? שהכרחי שאני אעשה X, נכון? הטענה היא זאת. נכון? כי אם הקדוש ברוך הוא יודע, אז הכרחי שאני אעשה את מה שהוא אמר שאני אעשה, או מה שהוא יודע שאני אעשה, נכון? ואת הטענה שאם הקדוש ברוך הוא יודע, אז בהכרח אני אעשה, הטענה הדטרמיניסטית היא זאת. אבל זאת לא טענה נכונה בהכרח, זאת הטענה הנכונה. כיוון שפה, אתם יודעים שבגרירה, הגרירה היא שגויה רק עם הרישה האמיתית והסיפה השקרית. בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע, בסדר? ולא נכון שבהכרח אני אעשה את קיו. אוקיי? אז הטענה היא שזה סתירה. הדבר הזה לא נובע מפה. פה צריך שאם הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה את X, אז אני אעשה את X, לא שאני אעשה בהכרח את X, אני אעשה את X. והגרירה הזאת היא הכרחית. אתם מבינים? זה לא אותו דבר. אוקיי? ואתה יכול להראות לי שאם הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה את X, אז ברור שאני אעשה את X. אבל אתם לא יכולים להראות לי שאם הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה את X, אז אני אעשה בהכרח X. אתם יכולים להגיד לי שבהכרח אני יודע שהוא יעשה את X. אתם לא יכולים להגיד לי שהעשייה הזאת היא הכרחית מצד עצמה. זה אפיסטמי וזה אונטי. אתם מבינים את ההבדל? זה מאוד עדין, אבל זאת הטענה של הרייבד, אני חושב, בפרק ה' של הלכות תשובה, אם הוא היה מסמן את זה מתמטית. אבל זאת בעצם הטענה שלו. הטענה שלו שהידיעה מראש לא אומרת שמה שאתה בוחר הוא הכרחי, היא אומרת שזה מה שאתה תבחר. תיאוריית הסרט, מה שהרבה פעמים מביאים. כן, אם הייתי רואה בסרט, אני רואה בסרט משהו שמישהו עשה בעבר, אוקיי? אני רואה מה שהוא עשה. אבל מה שהוא עשה היה בבחירתו הגמורה, נכון? נגיד שיש מישהו שיכול לראות סרטים על מה שיקרה בעתיד. הקדוש ברוך הוא. אוקיי? להלן הקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז אם הוא יכול לראות שאני אעשה את הסרט על מה שאני אעשה בעתיד, זה אומר שלא בחרתי כשעשיתי את זה? למה? הוא בסך הכל רואה את מה שעשיתי, בדיוק כמו שהוא רואה את מה שעשיתי בעבר. כמו שבעבר זה לא אומר שבחרתי בהכרח, שבהכרח לא בחרתי, אז גם בעתיד זה אומר שבהכרח לא בחרתי, רק מה? ובדרך כלל אנחנו לא יכולים להשיג את הסרט על העתיד, אז הוא כן יכול. אה? למה? אם הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה X, אני... כן, הוא יכול. הוא יכול. הוא רק לא יבחר. נכון? לא, זה גם לא יכול, זה לא יקרה, אבל הוא יכול לבחור. כי אם הוא היה בוחר אחרת, הקדוש ברוך הוא היה יודע את מה שהוא היה בוחר אחרת. זה לא משנה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ומה שהוא יעשה, זה מה שהקדוש ברוך הוא יודע. אז לכן לא תיתכן סתירה בין מה שהוא עשה לבין מה שהקדוש ברוך הוא יודע. אבל זה לא אומר שמה שהוא עשה נעשה בהכרח. הוא נעשה בבחירתו החופשית. רק מה שקרה, הקדוש ברוך הוא ידע את זה מראש. זאת בעצם הטענה. יש פה בעיות אחרות שאני בסוף לא מקבל את ההבחנה הזאת. היה לי ויכוחים איתה אחרי זה. אבל ההבחנה הזאת ברמה הלוגית היא הבחנה נכונה. את יש הבדל בין להגיד אני יודע בוודאות שתעשה את X. אם הקדוש ברוך הוא אומר שאתה תעשה מחר את X, אני יודע בוודאות שתעשה את X. לבין להגיד שאתה מחר כשאתה עושה את X אין לך אופציה אחרת. אתה בהכרח עושה X. לא, יש לך אופציה אחרת. אם היית עושה Y, פשוט המציאות היום הייתה שהקדוש ברוך הוא היה יודע Y. זה הכל. אבל אתה יכול, זה לא, אין שום דבר שמכריח אותך לעשות X. מבינים את זה? שמה זה ממש הבדל שהוא קריטי לפתרון השאלה. ההבדל בין האפיסטמי לאונטי. כי אנחנו, כשאנחנו טוענים שאין בחירה בגלל ידיעה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו טוענים את הטענה התחתונה. אבל ההכרח הלוגי הוא על הטענה העליונה, לא התחתונה. מה? כשאנחנו רוצים לטעון את הטענה הדטרמיניסטית מכוח ידיעתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו טוענים את הטענה התחתונה. אם הקדוש ברוך הוא יודע, אז אין לך בחירה. לא שאם הקדוש ברוך הוא יודע, אז אתה תעשה X. בטח שאתה תעשה X. אם הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע נכון. אבל אני רוצה, כשאני אומר שאין לך בחירה, אין פירושו שאני יודע בוודאות שתעשה X. אלא שלא יכולת לא לעשות X. אונטית, לא מה שאני יודע. אלא השאלה היא, המעשים שלך הם מעשים שמוכתבים. לא יכולת לעשות אחרת. זה לא יוצא משם. אוקיי? על מה הוא מדבר? לא. על הידיעה ובחירה. יכול להיות זה מופיע גם שם, אני לא זוכר. אם זה ככה, אז לא צריך את כל הרמב״ם, שדבר זה עמוקה, התשובה הזאת עמוקה מן ים וכל זה. לא, תשובה נורא פשוטה, השאלה פשוט לא מתחילה. הרמב״ם לא חשב על החילוק הזה כנראה. הרייבד כנראה כן. שזה ההערה של הרייבד, כי ידיעת ההצטגנינים, מה שהוא אומר שם. ידיעת ההצטגנינים זה אלה שרואים את הסרט על העתיד. זה בעצם מה שהוא אומר. אני רואה את הסרט על העתיד, אתה בחרת באופן חופשי כשצילמו את הסרט, רק אני יודע לראות את הסרט על העתיד. אני היום יכול לראות את הסרט, מה יקרה בעתיד. כמו שאני יכול לראות על העבר, ואף אחד לא יגיד שהעבר קרה בהכרח. בהכרח עונתי. בעבר אני בחרתי חופשית מה אני אעשה ומה אני לא אעשה. מה? על הרמב״ם בפרק ה' בהלכות תשובה. פרק ה' הלכה ה'. למה? 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 כי אני לא יכול לראות סרטים על העתיד? כי אני לא יכול לראות סרטים על העתיד? אז הוא כן יכול. אני מסכים איתך, אבל זה דורש... יש לי באתר סדרה של כמה טורים על העניין הזה, והיה שם באמת, עלה לי ישן מהאוזניים בסוף. זאת אומרת, אני בסוף לא, באמת לא בטוח שצדקתי. זאת אומרת, היו שם כמה חבר'ה מאוד חריפים, עם ערעורים, והיה לנו שם ויכוחים חזקים מאוד. זאת אומרת, אני חושב שזה לא נכון, אבל אני לא שם את הראש שלי על זה. זאת אומרת, יש פה משהו טריקי. זה קשור לפרדוקס ניוקום, מי שמכיר. לא משנה. טוב, תראו שם. טוב, לענייננו, מה שאני רק רציתי להדגים מתוך העניין הזה, זה את ההבדל בין הכרח אפיסטמי להכרח אונטי. כשאני אומר שמשהו ידוע לי בוודאות, זה לא אומר שהמשהו הזה קרה בהכרח. כשאני יודע בוודאות שמשהו קיים, זה לא אומר שקיומו הוא הכרחי. שני דברים שונים. ולכן צודק אנסלם כשהוא מקדיש פרק נפרד להוכיח שקיומו של הקדוש ברוך הוא, של אלוקים, לא יודע הקדוש ברוך הוא, כן, זה נוצרי, אבל קיומו של אלוקים הוא הכרחי. זה לא אותו דבר כמו להגיד, יש לי הוכחה הכרחית לזה שהוא קיים. שני דברים שונים. עכשיו, כמובן, זה קצת טריקי. תראו, בדרך כלל, הכלי הלוגי לטפל בהכרח, הכרח לוגי, זה מה שנקרא הפשר המודלי. כן, זה לוגיקה מודלית. מה זה אומר? כשאני אומר שטענה מסוימת היא הכרחית, אני בעצם אומר שהיא טענה שנכונה בכל עולם שאני יכול לדמיין. בכל עולם אפשרי, הטענה, נגיד 2 ועוד 3 שווה 5. הטענה הזאת היא הכרחית, באיזה מובן? שכל עולם שאתם יכולים לעלות בדעתכם, דמיוני ככל שיהיה, זה יתקיים בו. 2 ו-3 יהיה שווה 5. נגיד חוק הגרביטציה לא בהכרח, נכון? חוק הגרביטציה הוא לא אמת הכרחית. יכול להיות עולם שבו יהיו מסות שלא ימשכו אחת את השנייה. אם היו נבראים שם חוקי טבע אחרים, חוקי הטבע הם חוקי טבע, אפשר היה לעשות חוקים כאלה או חוקים אחרים. זה לא הכרח לוגי. אבל 2 ו-3 שווה 5, זה צריך להתקיים בכל עולם אפשרי. בכל עולם שאתה מעלה בדמיונך, ולכן בעצם הטענה היא שכשאני אומר שמשהו נכון בהכרח, אני בעצם אומר שהוא נכון בכל עולם שאפשר לדמיין, בכל עולם שאפשר לעלות על הדעת. עכשיו, אם זה ככה, זה כבר יותר טריקי, אני לא אכנס יותר מדי לעניין הזה, אבל אז אני יכול להגיד, כשאני אדבר על הקיומו של אלוקים בעולם קופיות ט', בסדר? בעולם הדמיוני המספר קופיות ט', אני גם שם יכולתי לעשות ראייה אונתולוגית, בהנחה שהראייה היא טובה, אז גם שם יכולתי לעשות ראייה אונתולוגית לקיומו של אלוקים, נכון? כך גם בכל עולם אפשרי, כי זה לא מניח שום דבר על החוקים ששוררים באותו עולם. זה רק משחק לוגי. אז בעצם יוצא שזה קיים בכל עולם אפשרי, לכן הוא גם קיים בהכרח. אבל אם הטענה באמת הייתה טענה אונתולוגית, מאנסלם היה צודק בזה, אז יכול להיות שההבחנה שאמרתי קודם לא הייתה נכונה. כי זה בעצם אומר שאני יכול מתוך מושגו של אלוהים להוכיח את קיומו. אבל אם זה כך, אז אפשר לעשות את ההוכחה הזאת בכל עולם אפשרי. ההוכחה הזאת נכונה בכל עולם אפשרי. אז אם ככה, הוא קיים בכל עולם אפשרי. ואז זה הופך להכרח אונטי, לא רק הכרח אפיסטמי. אוקיי? איפה הטריק פה? הטריק פה הוא ש... כמה, טוב. הטריק פה הוא שכל עולם אפשרי, זה עולם אפשרי שאני יכול לעלות בדעתי. זה נקרא עולם אפשרי. אז הכל בכל זאת בסופו של דבר חוזר אליי. אז יכול להיות שההכרח הוא הכרח אפיסטמי. כי מבחינתי, בכל עולם שאני מצליח לתפוס, אלוקים קיים. אבל זה עדיין לא אומר שהוא קיים בהכרח במובן האונטי. כי הרי גם הפשר המודלי מדבר על כל העולמות האפשריים, ומה זה אפשריים? אפשריים, הכוונה, מה שאני מצליח להעלות בדעתי. אוקיי? זה מה שנקרא אפשרי. טוב, אפשר פה עוד. נכון. לא, לא אמרתי זה קיים אונטית. אמרתי שזה הכרחי במציאות ולא רק בידיעה שלי. עכשיו, מה זה נקרא הכרחי במציאות? זה לא אומר שהחוקים המתמטיים קיימים. אפלטון חשב שכן, אבל זה לא אומר שהאובייקטים או החוקים המתמטיים באמת קיימים. אבל זה כן אומר שהיחס ביניהם הוא יחס שהוא נכון אובייקטיבית. לא קשור לבני אדם או לצורת החשיבה של בני אדם או משהו כזה. 2 ו-3 שווה 5. אם אתה מבין מה זה 2, מה זה 3, מה זה ועוד, מה זה שווה ומה זה 5, אתה יודע ש-2 ו-3 שווה 5. לא צריך תצפיות, לא צריך שום דבר אחר. יש דברים, זה בלבול מאוד נפוץ, אגב, בשאלות של הפלטוניזם מתמטי, אני בדיוק דיברתי על זה באחד השיעורים האחרונים. כשאני אומר שהחוקי המתמטיקה, יש שאלה אחת, האם חוקי המתמטיקה הם המצאה או גילוי? האם המתמטיקאי ממציא את המתמטיקה או מגלה את המתמטיקה? אוקיי? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה זה שאלת האפלטוניות של המתמטיקה. האם המתמטיקה קיימת? האם הישים המתמטיים הם ישים, באיזשהו מובן בעולם האידאות, לא יודע איפה. כן, המשולש, המספר 5, הפעולת החיבור, לא יודע, כל הישים המתמטיים שאתם חבורה, אם תרצו, או קבוצה, שדה, וקטור, כל מיני דברים, כל הישים המתמטיים. אז זה שתי שאלות שכמעט בכל הדיונים מערבבים ביניהם, וכולם טועים. זאת לא אותה שאלה. השאלה אם החוקים המתמטיים נכונים אובייקטיבית, אני יכול לענות עליה בכן, גם אם אני לא אפלטוני. שום דבר שם לא קיים. מספר 5 לא קיים, פעולת החיבור, הוקטור, השדה, כל המושגים האלה הם לא ישים שקיימים בעולם. ועדיין היחסים ביניהם הם יחסים הכרחיים. מה הכוונה? אתן לכם דוגמה, למשל, נגיד שמכונית נוסעת במהירות 80 קמ"ש ביחס לכדור הארץ, אוקיי? עכשיו, האם זאת אמת אובייקטיבית? שמהירותה של המכונית היא 80 קמ"ש ביחס לכדור הארץ? התשובה היא כן. ביחס לכדור הארץ, ביחס למערכות אחרות, או שהמהירות תהיה אחרת. אבל, נכון? אם אני קובע את מערכת הייחוס, אז המהירות היא נתון אובייקטיבי. האם המהירות של המכונית קיימת? היא ישות, המהירות של המכונית? לא. היא תכונה או מצב של המכונית, זאת התרחשות, אוקיי? וגם זה, גם על זה אני אומר שהוא נכון באופן אובייקטיבי. בשביל להגיד שמשהו נכון באופן אובייקטיבי, אין צורך לייחס לו ישות או קיום. גם יחסים בין דברים, גם אירועים שקורים לדברים, גם הם, אני יכול להגיד שהם קיימים, שהם נכונים באופן אובייקטיבי. אבל אני לא אגיד שהם קיימים, ישים קיימים. תכונות, מאפיינים, התרחשויות, הם לא קיימים. נכון? הם מתרחשים, אבל הם לא קיימים. אוקיי? לכן יש איזשהו ערבוב מאוד בעייתי בין השאלה אם מתמטיקה היא אמת אובייקטיבית, שזה ברור שזה נכון, כל ה... פלפולים על זה הם הבל הבלים, לבין השאלה השנייה, שגם שם יש לי עמדה, אבל שם זה אפשר להתווכח, השאלה אם הישים המתמטיים קיימים, שאלה הפלטונית, שאלה אחרת לגמרי. אוקיי? איך הגעתי לזה? לא זוכר, פה מישהו שאל שאלה ו... טוב.
טוב, מייצר, עכשיו אנחנו מייצר איזשהו פער בין דבר שהוא קיים לבין דבר שהוא נכון אובייקטיבי.
נכון. למה? כן, אבל פה הטענה שאני מדבר עליה על נכונותה, זאת הטענה X קיים. זאת הטענה שאני מדבר על נכונותה. נו, אם X קיים זה נכון אובייקטיבית, אז מה זה אומר? כשאתה מדבר על טענת קיום, אז הטענה היא טענת קיום. לא, ברור שלא, זה מה שאני, זה בדיוק ההבדל. הטענה על זה שהמהירות, המכונית נוסעת ב-80 קמ"ש, מי נוסע הטענה? מכונית. המכונית קיימת. המהירות של המכונית זה התואר של ה, או המושא, לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא מבין בדקדוק. מה שמתאר את המכונית. עכשיו, זאת אמת אובייקטיבית שהמכונית נוסעת ב-80 קמ"ש, אז לא אומר שהמהירות היא ישות קיימת. כי הטענה היא לא טענה על ישותו של משהו, היא טענה על התרחשות כלשהי. אבל הטענה על קיומו של אלוקים היא טענת על קיום של ישות, של אובייקט כלשהו. אז שמה, אם זה נכון אובייקטיבית, אז נדמה לי שזה אומר שזה קיים אובייקטיבית, אוקיי? טוב, אז לכן אנסלם צודק עקרונית בזה שנחוץ עוד פרק כדי להוכיח את קיומו האובייקטיבי של אלוקים, גם אחרי שהוכחתי, או חושב שהוא הוכיח, את קיומו של אלוקים, זה עוד לא אומר שקיומו של אלוקים הוא קיום הכרחי. במובן האונטי. עכשיו, איך עובדת ההוכחה שלו? מאוד דומה למה שראינו למעלה. בעצם מה הוא אומר? בדיוק אותו מבנה שהוא אמר קודם. נזכיר לכם? בעצם אומר, תראו, בוא נניח בדרך השלילה, נוכיח את זה בדרך השלילה, נניח שהקדוש ברוך הוא או אלוהים לא קיים באופן, קיומו הוא לא הכרחי. יכול להיות מצב שהוא לא קיים, יכול להיות עולם אפשרי שבו הוא לא קיים. ואני אראה לכם זה מוביל לסתירה. ממש אותו מהלך בדיוק, זה בפרק ב', זה copy paste, חוץ ממילה אחת. זאת חוץ מהקיים צריך להוסיף קיים בהכרח. חוץ מזה הלוגיקה בדיוק אותו דבר. מה שהוא אומר זה אותו טיעון, הוא אומר, אם נניח שאלוקים קיים אבל לא בהכרח, כי קיים כבר הוכחנו בפרק ב' שהוא קיים. עכשיו השאלה אם הוא קיים בהכרח, נכון? זה נושא של פרק ג'. אז בואו נראה, נניח שהוא לא קיים בהכרח, הוא הקיים. אז העליתי בדעתי את האובייקט הזה, אלוהים הקיים, נכון? אבל יכולתי להעלות בדעתי אובייקט יותר שלם, אלוהים הקיים בהכרח. אז זה אומר שאלוהים הקיים הוא לא הישות השלמה ביותר, מה שסותר את ההנחה, מה שהיה להוכיח. בדיוק אותו מהלך כמו קודם, ובסך הכל, כמובן ההנחה פה היא עכשיו הנחה טיפה שונה מקודם. קודם הוא הניח שמה שקיים יותר שלם ממה שלא קיים, מהאובייקט, האידאה שלא קיימת, אוקיי? עכשיו הוא מניח שמה שקיים בהכרח יותר שלם ממה שקיים, לא בהכרח. אבל זה הכל, זאת אומרת, חוץ מזה המבנה הוא בדיוק אותו מבנה. הלוגיקה היא בדיוק אותו לוגיקה, אותה לוגיקה, אוקיי? לכן הוא חוזר בדיוק על אותו מהלך, אבל הוא מתקדם צעד אחד הלאה. ואת אחרי שהוא הוכיח שאלוקים קיים, עכשיו הוא מוכיח שהוא גם קיים בהכרח, עם אותה לוגיקה בדיוק. אוקיי? לכן אין טעם להיכנס פה לכל פרטי הפרק הזה. זה כל מה שאמרתי בפרק הקודם, נכון גם בפרק הזה. רק תחליפו את הקיים בקיים בהכרח. ומה שלא נכון בפרק הקודם, גם לא נכון בפרק הזה. זאת אומרת, אין טעם לדבר על שני הצדדים של המטבע. עכשיו, אולי אני, כן, יש לי פה דוגמה של שטייניץ, השר לשעבר, כן? כן. שטייניץ, בספרים שלו יש לא מעט טעויות, אז אני בניתי עליהם הרבה פרנסה עשיתי מהם, כי הטעויות האלה מלמדות כל מיני דברים. אז פה למשל מופיעה אחת מהן. הוא רוצה לטעון שטיעונים אונתולוגיים הם אפשריים. בניגוד למה שקאנט טען כנגד אנסלם, אין דבר כזה טיעונים אונתולוגיים. אתה לא יכול להשתעשע עם ניתוח מושגי ולהוליד מזה משפט קיום, טענת עובדה על העולם, אוקיי? אמרתי כבר שטענה הזאת כשלעצמה היא לא פרחה. הנה, אנסלם מראה לך שכן אפשר. אלא אם כן, תצביע באיזה נקודה הוא פישל. אז דיברנו על זה בפעם הקודמת, שיש נקודה כזאת. זאת אומרת, בראש דבר קאנט באמת צודק. אבל שטייניץ רוצה לטעון כנגד קאנט שאפשר כן לעשות ראיות אונתולוגיות. ומה הוא אומר? הוא אומר, בוא נחשוב כמו הוא עושה ראיה אונתולוגית כמו של אנסלם. אז הוא אומר ככה, בוא נגיד שאנחנו מדברים על איזושהי ישות הכרחית. בסדר? ישות הכרחית, אם היא קיימת באיזשהו עולם אפשרי, אז היא קיימת בכל העולמות האפשריים. נכון? כי זאת המשמעות של היותה הכרחית, אוקיי? עכשיו, אם היא נעדרת באחד העולמות, אז היא חייבת להיעדר בכולם. למה? כי אם היא הייתה קיימת באחד מהם, אז הוכחנו קודם שהיא קיימת בכולם. אז לא יכול להיות שיש עולם שבו היא נעדרת, נכון? אז ישות הכרחית, אני לא יודע אם היא קיימת או לא, אבל אם היא קיימת, היא קיימת בהכרח, ואם היא נעדרת, אז היא נעדרת בהכרח. נכון? עכשיו הוא אומר שאם יש כזה קיים, אז בהכרח קיימת ראייה אונתולוגית לקיומו, כי קיומו הוא תוצאה של מושגו, הוא קיים בהכרח, חייבת להיות ראייה אונתולוגית לקיומו, ואם הוא לא קיים, אז חייבת להיות ראייה אונתולוגית לאי קיומו. עכשיו, בהכרח או שהוא קיים או שהוא לא קיים, נכון? כל ישות. אתה יכול להיות אתאיסט, להגיד שהוא לא קיים, אתה יכול להיות מאמין שהוא כן קיים. דבר אחד אתה צריך להסכים, או שהוא קיים או שלא. אבל בין אם הוא קיים ובין אם לא, יש לנו ראייה אונתולוגית לזה. או לזה שהוא קיים או לזה שהוא לא קיים. לכן ברור שיש ראיות אונתולוגיות בעולם. זאת הטענה. אה? למה? אם יש לזה, לא, אתה יכול להגיד שאין ישים הכרחיים. ואז אין, לא תהיה לך ראייה אונתולוגית לכלום, אבל הוא אומר, לא יעזור לך. כי אם אין ישים הכרחיים, יש לך ראייה אונתולוגית לזה, שאין ישים הכרחיים. אז גם זאת ראייה אונתולוגית לעובדה בעולם. זאת אומרת, אז לכן, זה הרעיון. הוא לא בא להוכיח את קיומו של אלוהים. נגיד שאין אלוהים. לא משנה לי. זה לא חשוב בכלל. הוא לא צריך את זה. כל מה שהוא רוצה להוכיח זה שראיות אונתולוגיות יכולות להיות קיימות. טועה קאנט בזה שהוא אומר שלא יכולות להיות ראיות אונתולוגיות. הנה, אני אראה לך שיכולות להיות. בהכרח. כי או שהיש הזה קיים, או שהוא לא קיים. אם הוא קיים, יש ראייה אונתולוגית לזה שהוא קיים. הוכחנו. אם הוא לא קיים, יש ראייה אונתולוגית לזה שהוא לא קיים. שוב פעם הוכחנו משהו אונתולוגית. אז זה אומר שיש ראייה אונתולוגית למשהו. לטענת עובדה על העולם, כן? או טענת קיום וטענת אי קיום, שתיהן טענות על העולם. אוקיי? מה אתם אומרים? אז איפה היינו? אני אומר, בהכרח או שיש, או שזה קיים או שזה לא קיים. אם זה קיים, יש ראייה אונתולוגית לזה שהוא קיים. אם זה לא קיים, יש ראייה אונתולוגית לזה שהוא לא קיים. לא יודע איך זה נראה, נראה באיזושהי צורה. זו טענה, הטענה היא טענה כללית. אתה יודע, יש משפטים במתמטיקה שמוכיחים באופן קונסטרוקטיבי. מראים שזה נכון על ידי לבנות את התוצאה. ויש משפטים שמוכיחים משפט קיום. זאת אומרת, אני מוכיח שיש פתרון, בלי למצוא את הפתרון. זה משפט לא קונסטרוקטיבי, מה שהוא אומר פה. מה אתם אומרים על זה? למה? אתם מבינים שיש פה טענה שיש לה השלכות מאוד מרחיקות לכת. זאת מהפכה פילוסופית, הטענה הזאת, אם היא הייתה נכונה. היא לא, זה בסדר, אבל אם היא הייתה נכונה, אז יש פה מהפכה פילוסופית משמעותית, זה לא סתם פלפולים, יש פה, זה סתם פלפולים, אבל סתם פלפולים מעניינים. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה לא טריוויאלית, נכון? איפה הוא טועה? בזה שהוא אומר שאם קיומו של יש כלשהו הכרחי, אז בהכרח יש ראייה אונתולוגית לקיומו. מי אמר לך? זה שיש ראייה אונתולוגית לקיומו זה אפיסטמית. זאת אומרת שאני אדע בוודאות שהוא קיים. אבל זה שהוא קיים הכרחית, זה טענה אונטית. זה טענה שהקיום שלו הוא הכרחי, לא קשור אליי. אם אני ידע את זה או לא ידע את זה. עכשיו, כשאני, יש לי ראייה אונתולוגית, נגיד שאלוקים קיים בהכרח. האם הוא היה קיים בהכרח גם במאה העשירית? לפני שאנסל מצא את הראייה האונתולוגית. ברור, נכון? רק אף אחד לא ידע את זה. אוקיי, אז מה? את העובדה שיש, שמשהו קיים בהכרח, לא אומרת שיש ראייה אונתולוגית לקיומו. מה פתאום? מאיפה להמציא דבר כזה בכלל? להגיד שיש ראייה אונתולוגית לקיומו, פירושו שאנחנו גם יכולים לדעת בהכרח שהוא קיים. זה לא אמרנו. גם אם יש משהו שקיים בהכרח, לא אמרנו בזה שגם חייב להיות שמישהו ידע על זה שהוא קיים בהכרח, וידע את זה בהכרח. הם דברים שונים. זה בדיוק אותו הבדל בין האפיסטמי לאונטי, נכון? זאת אומרת, הקפיצה שהוא עושה, וזו קפיצה שהמון פילוסופים עושים אגב, אני נטפל אליו כי היא פשוט תחת היד. המון פילוסופים עושים את הטעות הזאת. כשמדברים על הכרח המציאות, ומה הראייה שיש הכרח המציאות? כי יש לי ראייה הכרחית לזה שהוא קיים. זה פשוט לא אותו דבר. אוקיי? נכון, בדיוק. ואני אומר שזה שהוא קיים, זה שהוא קיים בהכרח, זה טענה אונטית, שקיומו הוא הכרחי. אבל הטענה שיש ראייה אונתולוגית לקיומו, זה טענה אפיסטמית. זאת אומרת, שבני אדם יכולים לדעת על זה שהוא קיים בהכרח. מי אמר? זה כמו, נגיד, חוקים מדעיים, מחפשים את תורת השדה המאוחד, אני לא יודע, מיתרים וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, בינתיים עוד אין לנו את זה. האם זה אומר שזה לא קיים? או האם זה אומר שאם זה קיים, אנחנו בהכרח נגיע לזה? מי אמר? או שלא נצליח אף פעם להגיע לזה, למרות שזה באמת נכון, וקיימת תיאוריה כזאת. מה הקשר בין השאלה מה קורה בעולם לבין השאלה מה אני יודע על מה שקורה בעולם? אוקיי? מה? הוא לא טען את זה. אתה יכול להציע ראייה אונתולוגית אחרת. הראייה שלו לא משתמשת בהנחה הזאת. לא. השלמות היא עצם זה שהוא קיים בהכרח. זה שאנחנו יכולים לדעת על זה או לא, או לדעת בוודאות אפילו, אתה צריך בוודאות לוגית, כי יכול להיות מישהו שיגיד, אני יודע על קיומו של אלוקים כי יש לי מסורת, שהגיעה להם מהר סיני. אז הנה, אני יודע על היש שקיומו הכרחי, אני יודע, גם בלי שהיה לי ראייה אונתולוגית. רק הידיעה שלי היא לא הכרחית. נובעת מאמון שלי במסורת, אבל לא ראייה הכרחית, כי זה לא תוצר של טיעון לוגי. אוקיי? טוב, גם זה יכול להיות. טוב, אני... ואז הקטע השני של ה... לא שומע? לא, אם יש לך טיעון לוגי. אם אתה חושב שהראייה שלך זה כלי שנותן לך ודאות, אז יכול להיות שגם ראייה תעזור לך. אני לא חושב כך. יש פטה מורגנה, יש... הראייה מתעתעת בנו לפעמים. לא כלי ודאי. אוקיי? החצי השני של הפרק של אנסלם, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא, עובר למישור התיאולוגי, בדיוק כמו התפילה בתחילת הפרק הקודם. כן? ואתה, אדון אלוהינו, הנך יש כזה, אתה הנך באופן אמיתי כל כך, שאין כלל להעלותך על הדעת כלא יש, ובצדק. אוקיי, מתלהב קצת. שכן, לו יכול איזה לב משכיל לחשוב דבר מה טוב ממך, הייתה הבריאה מתנשאת מעל הבורא, והייתה שופטת אותו, וזה אבסורד גמור. אתם שפה הוא מפליג כבר למחוזות די רחוקים מלוגיקה. זאת אומרת, הוא חזר חזרה, אמרתי שאת ה... את התפילה שלו הוא הקדים כדי להראות שאת ההגדרה למושג האלוהים שאת קיומו הוא מוכיח, הוא לוקח מהאמונה הדתית שלו. אחרי שהוא גמר להוכיח את הקדוש ברוך הוא חזר חזרה כדי להגיד לנו, הנה, הקדוש ברוך הוא הזה שהוכחתי את קיומו, הקדוש ברוך הוא אלוהים, שהוכחתי את קיומו, הוא בעצם אותו אלוהים שהאמונה שלנו מוסרת לנו עליו. אוקיי? הוא יצא מהאמונה והוא חוזר לאמונה. אוקיי, אז נחסוך לכם את הדיונים על התפילה המסיימת הזאת. אל בסוף, זה דיון מרתק. טוב, אני אחזור חזרה, אבל... נחזור חזרה לקרוא את הפרק עצמו. כן, אז זאת החזרה התיאולוגית של פרק ג', עכשיו תראו את פרק ד'. פרק ד' הוא מרתק. ואולם, איך יכול הנבל למור בליבו מה שאינו יכול להעלותו על הדעת? בסדר, הוכחתי שאלוקים קיים, למרות שהנבל אמר נבל בליבו אין אלוהים. אחרי זה הוכחתי שהוא קיים בהכרח. אוקיי? עכשיו הוא חוזר לנבל, צריך לטפל בו וידוא הריגה, מה שנקרא. אז איך הנבל הזה יכול בכלל לומר, כן, בליבו את מה שהוא לא יכול להעלותו על הדעת? הראיתי לו, לא רק שאלוהים קיים, אלא שאתה לא יכול אפילו להעלות על הדעת שהוא לא קיים. נכון? נו, אז איך אתה אומר לי שאתה כן מעלה על הדעת? מה, הנבל הוא שקרן? עכשיו זה... אוקיי. אז זהו, עוד שנייה אני אחזור לזה. אומר... ואולם איך יכול הנבל למור בליבו מה שאינו יכול להעלותו על הדעת, או איך אין הוא יכול להעלות על הדעת מה שאמר בליבו, שעה שלמור בלב ולהעלות על הדעת, היינו אחם. מה שהוא דיבר גם בפרקים הקודמים. אם הוא באמת העלה על הדעת ולמעלה מזה, דווקא מפני שבאמת העלה על דעתו, שכן אמר בליבו, ולא אמר בליבו שכן לא יכול להעלות על דעתו, הרי זה מפני שלא בדרך אחת בלבד יאמר דבר בלב או יועלה על הדעת. שאכן שונה הדבר כשמעלים דבר מה על הדעת, שעה שמעלים על הדעת את המילה המורה על אותו דבר. ואחרת הוא כאשר מבינים את אותו דבר מה שהוא הדבר עצמו. כן, השאלה הבסיסית שלו היא, אמר נבל בליבו אין אלוהים. לא נכון, הוא לא אמר. הנה, הוכחתי שלא. אז מה, התהילים משקר? מה זה אמר נבל בליבו אין אלוהים? הנה, הוכחתי לכם שהוא לא יכול להגיד בליבו שאין אלוהים. אפילו בליבו שלו, ברור לו שיש אלוהים ואפילו ישנו בהכרח. נו, אז מה זה אמר נבל בליבו אין אלוהים? אז הוא אומר, יש שתי צורות להעלות דברים על הדעת. אפשר להעלות דברים על הדעת במובן של להחזיק בתובנה הזאת, לחשוב כך, ויש להעלות על הדעת במובן של לחשוב את זה, לא לחשוב כך. כשאני חושב את המשפט, זה לא אומר בהכרח שאני מסכים לתוכנו, נכון? אני יכול לחשוב משפט שגוי כלשהו, נכון? אני יכול לחשוב שעכשיו בחוץ יש אור. אני חושב את המשפט, עכשיו בחוץ יש אור. אין בעיה לחשוב את זה, נכון? אבל אני לא חושב שעכשיו בחוץ יש אור. אז זה שתי צורות להעלות דברים על הדעת. אפשר להעלות על הדעת במובן שזה מה שאני חושב, אפשר להעלות על הדעת במובן של לחשוב את המשפט שמתאר את הדבר, לא לחשוב את הדבר, אוקיי? והוא אומר שכשאמר נבל בליבו אין אלוהים, הוא בעצם אומר את זה במובן השני, לא במובן הראשון. בתוכו הוא יודע שיש אלוהים. אולי לא מודע לזה, אבל הוא יודע שיש אלוהים, כמו שהטיעון הזה הוכיח לו. אבל אז מה זה נקרא שהוא אומר בליבו שאין אלוהים? הוא אומר את המשפט, בליבו, אין אלוהים. הוא אומר את המשפט, אבל הוא לא חושב אותו. הוא חושב שהוא חושב אותו. מה? כי הוא חי באשליה שהוא חושב אותו, אבל הוא לא. הוא רק אומר אותו. הנה, הוכחתי לו שהוא לא חושב אותו. עכשיו פה זה נקודה מעניינת מכמה אספקטים, תראו. דיברנו על טיעונים אנליטיים, או טענות אנליטיות או טיעונים לוגיים, שהם תמיד מניחים את המבוקש. דיברנו על זה. אז זה בעצם אומר שאם הוכחתי למישהו, נגיד, את קיומו של אלוהים באיזושהי צורה, לא אונתולוגית, עכשיו ראיה רגילה, יש לי הנחות א', ב', ג', ומזה הצלחתי איכשהו להוכיח שיש אלוהים. ומישהו קיבל את ההוכחה. היה אתאיסט, חזר בתשובה. בסדר? הוא קיבל את ההוכחה. אז מה זה אומר? זה אומר שהמסקנה הזאת שיש אלוהים בעצם תמונה בתוך ההנחות שעליהן בניתי את הטיעון, נכון? אם לא הייתה תמונה שם, אז המסקנה הזאת לא הייתה יכולה לצאת בהכרח מתוך ההנחות. זה דיברנו כשדיברנו על המשמעות של טיעון לוגי תקף. עכשיו, אם זה כך, אז בעצם הראיתי לאתאיסט הזה שהוא מעולם לא היה אתאיסט. בעצם תמיד היה אדם מאמין. הוא רק היה מאמין לא מודע. לאתאיסט אמיתי אי אפשר להוכיח את קיומו של אלוהים. כיוון שאת אחת, לפחות אחת מן ההנחות שעליהן אני בונה, הוא לא יקבל. כי הרי ההנחות האלה, זוכרים את סוקרטס, כן? כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. נגיד שמישהו חושב שסוקרטס הוא לא בן תמותה. אז אני מביא לו טיעון. אני אומר לו, תראה, אתה מקבל שכל בני אדם הם בני תמותה? כן. אני מקבל שסוקרטס הוא בן אדם? כן. נו, ברור שסוקרטס הוא בן תמותה. אז אתם מבינים שאו שהוא לא באמת חשב שסוקרטס הוא בן תמותה, הוא טעה. או שהוא לא מקבל את אחת משתי ההנחות, או שסוקרטס הוא בן אדם, או שכל בן אדם בן תמותה. נכון? לפחות את אחת משתי ההנחות הוא לא מקבל. אחת משתיים, לא יכול להיות משהו אחר. זאת אומרת, אם מישהו היה אתאיסט והוכחתי לו שקיים אלוקים, אז אחת משתיים. או שהוא גילה שתמיד הוא היה מאמין, או שלא הצליח להוכיח לו. כי ההנחות שעליהן אני בונה את הטיעון, אחת מהן לפחות הוא לא יקבל. היא מניחה בתוכה את המסקנה. וכל טיעון לוגי מניח את המבוקש. אז זה בעצם מה שאנסלם אומר פה. אנסלם אומר פה, תראו, אם הוכחתי לאתאיסט שיש אלוהים, אותו נבל, זה אחת משתיים. או שהוא לא מקבל את ההוכחה, וזה לא יכול להיות. כי לשיטתו זאת ראיה אונתולוגית, אין לה הנחות. אם אין לה הנחות, אין לך מה לא לקבל. אמרנו קודם, בשיעור הקודם זה לא נכון, אבל זה מה שאנסלם חושב, אוקיי? שהראיה היא ראיה אונתולוגית, אף אחד לא יכול להתכחש לראיה הזאת. בניגוד לכל טיעון אחר שאתה יכול לא לקבל הנחות, פה אין הנחות. אתה לא יכול להתנגד למסקנה, אם באמת זה היה עובד, כן? עכשיו, אם זה ככה, אז האופציה השנייה בניתוח של הנבל ירדה. זה שהוא יכול לא לקבל את אחת מן ההנחות, אין פה הנחות. אז מה זה אומר? שהוא בעצם היה תמיד מאמין, נכון? נשאר את האופציה השנייה. הוא תמיד היה מאמין. אם הוא תמיד היה מאמין, אז איך הוא אומר בליבו אין אלוהים? מה, הוא משקר לעצמו, לי? מה המשמעות של העניין? זאת השאלה. זאת שאלה קשה. ואני חושב שלא בכדי, אמרתי לכם, בעיניי הטקסט הזה הוא טקסט מופתי. לא בכדי פרק ד' מופיע אחרי פרקים ב' ג', זאת באמת שאלה שצריך לדון בה. אתה חייב לדון בה. אחרי שהוכחת משהו באופן לוגי למישהו שלא הסכים איתך, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, רגע, אז למה בהתחלה הוא לא הסכים איתי? הרי את ההנחות הוא מקבל, ומתוך ההנחות אני יכול להראות באופן לוגי שנובעת המסקנה הזאת. כי עובדה שהוא קיבל אותה, נכון? אז באיזה, על מה הייתה המחלוקת שלנו בהתחלה? מה הוא חשב בהתחלה? מה? אז זה פסיכולוגיה, אוקיי? אז אתה אומר, זה בעצם הוא סתם טעה, התבלבל, לא היה נוח לו, לא משנה מה. השאלה אם יש מוצא פילוסופי, באמת אנסלם טוען שלא. אין, הוא פשוט התבלבל. לא היה נוח לו, לא חשוב. ולכן כשהוא אמר בליבו אין אלוהים, הוא אמר בליבו את המשפט אין אלוהים, ולא שהוא חשב שאין אלוהים. חשב שיש, כי הרי את ההנחות שהוא מקבל, את האפס הנחות, שהוא מקבל, זה כולל בתוכו את קיומו של אלוהים, זה הכרחי, אתה לא יכול לחשוב אחרת כל עוד אתה קונסיסטנטי, אוקיי? אתה לא יכול לחשוב אחרת. ואם את נדמה לך שאתה חושב אחרת, פשוט התבלבלת. אתה חושב את המשפט, אתה יכול לחשוב את המשפט 2 ועוד 3 שווה 7. אפשר לחשוב את המשפט הזה, אבל אי אפשר לחשוב ש2 ועוד 3 שווה 7. נכון? עכשיו, אי אפשר לחשוב שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. הוא 190 מעלות, סליחה, במרחב אוקלידי. אוקיי? אבל אתה יכול לחשוב את המשפט, סכום הזוויות במשולש במרחב אוקלידי הוא 190 מעלות. אין מניעה לחשוב את זה. הטענה שלו זה שכל ויכוח שמסתיים בטיעון לוגי, כאילו בנוקאוט, זה בעצם טיעון שבו בן השיח שלך גילה שהוא מאז ומעולם הסכים איתך. רק הוא לא היה מודע לזה קודם. חייב להיות. נכון? ואם זה טיעון אונתולוגי, אז ודאי וודאי, כי את האופציה שהוא לא מסכים עם ההנחות אין. פה הוא חייב לקבל את המסקנה. אז פה ברור שמלכתחילה הוא בעצם הסכים איתך. הוויכוח היה ויכוח מדומה. אוקיי? נביא לכם דוגמה למשהו שאנחנו נגיע אליו אולי בהמשך. אני טוען שיש ראייה לקיומו של אלוהים מן המוסר. בעצם זה, קאנט כבר טוען את זה, לא בביקורת התבונה הטהורה, ששם יש לו רק שלושה סוגים בכתבים אחרים שלו. יש ראייה מן המוסר. ואתה, לא חשוב כרגע, אני לא אכנס לפרטים, אז נדבר על זה עוד בהמשך מתישהו, אני מקווה. אבל אני רק רוצה, אני רוצה להביא את זה בתור הדגמה לעיקרון שהכרנו פה. בעצם מה שאני רוצה לומר, זה שאם אין איזשהו גורם סמכותי שמחוקק את חוקי המוסר, לא יכול להיות שאתה תחזיק בעמדה שיש חוקי מוסר תקפים ומחייבים. בעולם מטריאליסטי, נגיד, לצורך הדיון, בסדר? לא יכול להיות שיש מוסר תקף. יכול להיות שאדם יתנהג טוב, אבל בסדר, כי בא לו להתנהג טוב, כי נחמד לו להתנהג טוב, לא משנה כרגע מה. אבל לא יכול להיות שהוא תופס שיש מערכת חוקים מחייבת שהוא מחויב לה, הוא חייב להתנהג טוב, לא כי בא לו, כי זה נחמד לו, לא, הוא חייב. ומי שלא עושה זה, הוא לא בסדר. זאת אומרת, אם מישהו אחר, נגיד, לא בא לו להתנהג באופן מוסרי, אז אני מבקר אותו, נכון? אני אומר, הוא לא בסדר, הוא מתנהג לא מוסרי. למה? אתה נחמד לך להתנהג באופן מוסרי, הוא לא נחמד לו להתנהג באופן מוסרי, מה הבעיה? אם אתה מבקר מישהו, אתה מניח שיש פה איזשהם חוקים שיש להם תוקף אובייקטיבי. יש מאחוריהם איזשהו גורם סמכותי, שמה שהוא אומר מחייב כל בני אדם, אוקיי? או שיש כאלה שלא יודעים על זה, אז הם טועים, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית זה מחייב את כל בני האדם. זאת הטענה שלי. ובלי זה לא יכול להיות שיש בעולמך מוסר תקף. ושוב, כן, אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני, אז הרבה פעמים משתמשים בזה כדי להגיד שחברה שלא מאמינה באלוהים היא חברה שמתנהלת באופן לא מוסרי. עכשיו זה לא נכון. לפעמים לצערי ההפך הוא הנכון. אני לא חושב שזה נכון עובדתית, אבל זה כן נכון פילוסופית. את חברה שלא מאמינה באלוהים לא יכול להיות שיש מוסר תקף במסגרת המחשבתית שלה. היא מתנהגת מוסרית כי היא מבולבלת, או כי בא לה להתנהג מוסרית, לא חשוב. אבל אם היא חושבת שהמוסר הוא תקף, הוא מחייב, אז היא מבולבלת. אם היא עושה את זה למרות שזה לא מחייב, כי בא לי, אז הכל בסדר, אז פשוט, אז היא עושה את זה, כי בא לה, אוקיי? בסדר, תועלת זה משהו אחר, תועלת זה לא מוסר. לא, בסדר, זה שיקול אינטרסנטי, זה שייך לכלכלה, לא לפילוסופיה ולאתיקה. אתה רוצה להפיק מקסימום תועלת. אז מה שאני רוצה לומר, נגיד שהגעתי לאתאיסט ושכנעתי אותו באמצעות הטיעון הזה. בסדר? קרה המקרה ההיפותטי הזה, הצלחתי לשכנע אותו באמצעות הטיעון הזה שיש אלוהים. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני בעצם אומר לו, תראה, גם כשאתה אתאיסט ועוד לפני שהשתכנעת, אם אתה חושב שיש מערכת נורמות מחייבת, מוסרית מחייבת, אתה בעצם דה פקטו מאמין באלוהים. כי הרי בלי זה אין מערכת כזאת. אבל כן, אבל אני אתאיסט. אני קנטיאני שחושב שהמוסר הוא מוסר הומניסטי, שיסודו באדם, גם את זה תולים בקאנט. יש כתבים שונים וביטויים שונים, שזה סתם מבולבל שם, אבל לא משנה, יש הרבה שתולים את המוסר האתאיסטי בקאנט. והטענה היא שבעצם אין דבר כזה, אתה פשוט טעית פילוסופית. לא יכול להיות מוסר תקף שבלי איזשהו גורם מחוקק, סמכותי, שמחוקק אותו, שנותן לו תוקף. אוקיי? אז אם אתה מאמין בזה שהמערכת הזאת היא בת תוקף, שיש לה תוקף, אתה בעצם מאמין באופן מובלע באלוהים. איי, אתה אומר לי שאתה אתאיסט, אתה מבולבל. אתה פשוט, נכון? או שאתה מבולבל בזה שאתה חושב שיש מוסר תקף. או שאתה אמיתית, אתה חושב שבאמת אין אלוהים, ואתה מבולבל, אתה מזהה את ה... את הנחמד לי להתנהג באופן מוסרי, עם האמירות שיש פה עקרונות מחייבים. גם זה סוג של בלבול. אבל אחד מהשניים זה בלבול. או האמירה שאין אלוהים, או האמירה שיש מוסר תקף. כי שני אלה ביחד לא הולכים. אז מה, אז אחד כזה הוא מאמין או לא מאמין? לא יודע, איך תגדירו את זה? זאת אומרת, בתוכו פנימה בעצם הוא מחזיק בהנחות שבתוכן יושבת אמונה באלוהים. במודעות שלו הוא אומר, אני אתאיסט, אני לא מאמין בכלום. המוסר אצלי זה קטגוריה אתאיסטית, כמו שאמר ליבוביץ'. אוקיי? אז אני לא יודע איך להתייחס לאדם כזה, אז הוא כן מאמין או לא מאמין. זה כמו... מה? מה זאת אומרת? נו, אז אם זה קיים, היה לי על זה איזה דיבייט עם דוד אנוך. על ריאליזם מוסרי, ואני טענתי שבלי אלוהים אין ריאליזם מוסרי, והוא טען שיש. זה שקיימות אידאות אפלטוניות שאומרות מה נכון לעשות ומה לא, אז מה? גם קיימות תרנגולות. מה זה אומר? למה אני צריך להתנהג כך? זה שהן קיימות, אז מה? רק אם יש מאחוריהם גורם שנותן להם תוקף, מחייב, זאת אומרת, שקיומן של הנורמות האלה מחייב מישהו, אז אני יכול להבין ש, 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 שזה גם מוטל עליי, זאת אומרת שחובה עליי לעשות את זה. אבל ריאליזם מוסרי בעיניי לא פותר שום דבר. זה בדיוק הטענה שלי. זאת אומרת, הטענה שלי שדוד אנוך הוא מאמין סמוי. והוא סוקל אותי באבנים מה שומע את זה. הוא שמע את זה, אבל הוא אתאיסט גאה. ואני טוען שהוא מאמין סמוי. כי מי שמאמין בריאליזם מוסרי, הוא מאמין בקיומן של נורמות אובייקטיביות מחייבות. אבל הוא אומר, אבל אני אתאיסט. כמו שהנבל אומר בליבו אין אלוהים. כי אם קיימות נורמות מוסריות מחייבות, אז אתה בעצם מאמין בקיומו של מישהו שחוקק אותם. עוד פעם, בלי קשר עכשיו להר סיני ותפילין והכל. זה ברמה לגמרי פילוסופית מופשטת, אוקיי? זאת אומרת, איזשהו גורם שנותן תוקף לנורמות האלה. אחרת, זה שמשהו קיים, אז מה אם הוא קיים? קיימים הרבה דברים. זה הקשל הנטורליסטי, כן? של יום, הקשל של האות איז. זאת אומרת, למה אסור לי להכות מישהו? כי אם אני מכה אותו זה כואב לו. זה שאם אני מכה אותו זה כואב לו, זאת עובדה. אבל איך אתה מסיק מכאן שאסור לי להכות אותו? אתה צריך להוסיף עוד הנחה, שאסור לגרום כאב. זה שהמכה גורמת לכאב זאת עובדה, נכון? מעובדות אי אפשר לגזור נורמות. בשביל לגזור את הנורמה אתה צריך להוסיף עוד הנחה שיש לה מימד נורמטיבי, שגרימת כאב היא אסורה, מבחינה מוסרית. אוקיי? ואז השאלה היא כמובן מאיפה זה יוצא. צריך מקור נורמטיבי שנותן תוקף להנחה הנורמטיבית הזאת, שהיא מחייבת. גרימת כאב היא אסורה. לכן האשליה הזאת שאפשר לבנות עולם נורמטיבי מוסרי, כי זה נקרא נטורליזם, זאת אומרת שאפשר לבנות עולם של חובות מוסריות על עובדות, גם בעולם נגיד מטריאליסטי לגמרי, או יודע, פלטוני, אם תרצה, היא אשליה. זאת אומרת, זה אותו נבל שאמר בליבו אין אלוהים. עכשיו זה הרבה פעמים, היום כשאתה מעלה טיעון מהסוג הזה, מיד צועקים עליך שאתה פטרנליסט. אתה מסביר לבן אדם מה הוא חושב יותר טוב ממה שהוא עצמו אומר שהוא חושב. זה באמת מעצבן, הרבה פעמים. אבל מה לעשות שלפעמים זה נכון? אם אני לא טוען, פטרנליזם זה כשאני טוען טענה, אתה בתוכך בעצם מאמין. אני יודע, הרי כל יהודי הוא מאמין. כן, זה פטרנליזם מעצבן, אוקיי? כי אם הוא אומר לך שהוא לא מאמין, אז הוא לא מאמין. אבל אני לא עושה את זה. אני מוכיח לו שהוא מאמין. לא טוען שאני רואה בנבחי ליבו שהוא מאמין. אני מוכיח לו מתוך האמירות שלו שהוא עצמו מאמין. זה לא פטרנליזם. פשוט להצביע על חוסר קונסיסטנטיות בעמדה שלך, זה הכל. מה, אסור לי להוכיח שמישהו טועה? את הטרנליסטי? להוכיח שמישהו טועה? לא, לא חשוב לי, מה שלא הוכחתי, לא נכנס כרגע לפרטים. זאת אומרת, הנקודה שטענה מהסוג הזה מתקבלת בצורה מאוד קשה בוויכוחים של היום, כי פטרנליזם זה, כן, זה כרטיס אדום. זאת אומרת, אם אתה מוכרז כפטרנליסט, סיימת את הדיון. זאת אומרת, וכאן, אגב, אני נוטה לקבל את זה. אני באמת חושב שפטרנליזם זה לא צורת דיון הגונה, או לפחות לא מועילה, אוקיי? אבל פה זה לא פטרנליזם, אני מוכיח לך שאתה מאמין, לא שאני טוען שאני רואה בתוכך שאתה מאמין. אני מוכיח לך, זה משהו אחר. עכשיו, יש הרבה פעמים, כן, שניות, שניות כזאת, למשל, כן, הדוגמה החביבה עליי בהקשר הזה, זה סיפור האינדיק של רב נחמן, כן? גם אצל החסידים לפעמים יש ניצוצות. מה קורה שם? בן המלך משתגע, כן, פושט את הבגדים, יורד מתחת לשולחן, מכריז על עצמו שהוא תרנגול הודו ומתחיל לאכול גרגירים על הרצפה, אוקיי? מלך מיואש כולו, אף אחד לא מצליח להזיז את המשוגע הזה מדעתו. מגיע איזה בחור חכם, אומר לו, אדוני המלך, תן לי, אני אטפל בעניין. טוב, חבוד. בחור יורד, מוריד את הבגדים, יורד מתחת לשולחן, מתחיל לאכול גרגירים לידו. הוא אומר לו, מה לילוד אישה בינינו? מה הבן אדם עושה מתחת לשולחן? פה זה האזור של תרנגולי ההודו. הוא אומר לו, אני תרנגול הודו, מה אתה רוצה? אני... זה שיקולי טריטוריה. זאת אומרת, אני גם תרנגול הודו, יש גרגירים לכולם. טוב, הם אוכלים, הכל בסדר. באיזשהו שלב, החכם אומר לבן, לתרנגול ההודו המקורי, תראה, תרנגול הודו יכול גם לגבוש מכנסיים, לא פוסל, לא מעכב. אוקיי, לגבוש מכנסיים, חולצה, ולשבת על כיסא, לאכול עם סכין במזלג, לדבר בשפה של בני אדם, יחזיר אותו חזרה להיות בן אדם, כן? טיפול ביביוריסטי. זאת אומרת, הוא בעצם מחזיר אותו להיות בן אדם ברמה ההתנהגותית, אוקיי? השאלה שעולה כאן היא כמובן, אבל הוא לא באמת ריפא אותו. הוא עדיין חושב את עצמו לתרנגול הודו, נכון? רק הוא חושב שהוא עכשיו תרנגול הודו עם מכנסיים ובגדים ואוכל עם סכין במזלג ומדבר כמו בני אדם. אבל בתוכו הוא תופס את עצמו עדיין כתרנגול הודו. אז באיזה מובן הוא התרפא? נכון? זאת בעצם השאלה שעולה שם בסיפור הזה. ואנשים פחות שמים לב לעוד שאלה שעולה בסיפור הזה. למה כשהחכם ירד למטה מתחת לשולחן, הברנש הזה שואל אותו, תגיד מה אתה עושה כאן? מה, הוא לא הבין? יש עוד תרנגול ההודו. הוא חשב שהוא תרנגול ההודו היחיד בעולם? זה גם פתרון, יכול להיות. אבל לא נשמע ככה. מה, ברור לו שהוא בן אדם, נכון? זאת אומרת, הוא יודע שמי שמתנהג ככה ונראה ככה הוא בן אדם. מי שיש, מי שכן, ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, יש לו גרעינים של אבטיח. אז הוא אבטיח, נכון? אם אתה יודע שמישהו שנראה כך ומתנהג כך הוא בן אדם, אז מה אתה מספר לי לוקשים על זה שאתה תופס את עצמך כתרנגול הודו? השאלה הראשונה הייתה, הרי הוא לא התרפא. השאלה הזאת אומרת, הרי הוא אף פעם לא היה חולה. תמיד ידע, הוא מוכר לנו לוקשים. הוא ידע. אז מה, עכשיו יש לנו שתי קושיות. ושתי קושיות זה טוב, תמיד כשיש טעויות לעשות אותן בזוגות. זה הכלל. כי אז יש סיכוי שאחת תקזז את השנייה. שתי הקושיות האלה יכולות לתרץ אחת את השנייה. מה זאת אומרת? אם יש מישהו שבתוכו פנימה, כן, עד הסוף, עד העומק, פגום, כן, יש לו איזה נתק בסיסי, אוקיי? אין דרך לרפא אותו. אתה יכול לעשות ריסט, לבנות אותו מחדש, אבל אין דרך לרפא אותו. מה זה ריפוי? ריפוי נפשי זה בעצם לקחת בן אדם, למצוא את לו איזשהם נקודות בריאות, ולנסות להשתמש בהם כדי לרפא את כל השאר. איפשהו בפנים צריכה להיות איזושהי נקודה שהיא לא, עדיין לא נפגמה, שהיא נקודה בריאה. ואז אפשר לנסות ולהשתמש בה או בהם כדי לתקן את כל הבלגן שמסביב. אוקיי? אז מה זה אומר בעצם? שאם בן המלך הזה התרפא, אז זה אומר שהוא כנראה לא היה חולה עד הסוף. הייתה בתוכו איזושהי נקודה שהוא עדיין הבין מה ההבדל בין אדם לתרנגול הודו. אוקיי? אבל זה לא אומר שהוא לא היה חולה. כיוון שבמודעות שלו, אתם יודעים, בני אדם בונים לעצמם תיאוריות, בסוף הם מתאהבים בהן. ומשתכנעים שזה באמת נכון. עכשיו הוא באמת חושב שהוא תרנגול הודו. זה מתחיל עם זה של אין לך מונופול על תרנגול ההודו. גם אני תרנגול הודו, נכון? מכירים טענות כאלה, נכון? גם אני תרנגול הודו, אין לאף אחד מונופול על להיות תרנגול הודו. לאט לאט הוא מתחיל להשתכנע, ובסוף הוא חושב שהוא באמת תרנגול הודו, והכל בסדר. אבל בתוכו פנימה, יש עדיין באיזשהו מובן מופשט, עמום, לא יודע, פנימי, הוא יודע את ההבדל בין תרנגול הודו לבן אדם. איפה זה קופץ? פתאום מגיע בן אדם, יושב שם, מתחיל לאכול גרגירים, הוא אומר, היי, רגע, מה אתה עושה פה? הופ, פתאום קפץ לו מה שנמצא לו כל הזמן בפנים. אז הבן אדם הזה יודע את ההבדל בין בן אדם לתרנגול הודו או לא? לא יודע. בתוכו פנימה ההבחנה הזאת קיימת. אבל במודעות שלו, הוא חי בכל העולם שלו, זה לא באמת, הוא זה עבר עטיפות, כן? הוא ידחיק את זה מאוד מאוד עמוק, ועכשיו הוא חי בתודעה אמיתית, שהוא תרנגול הודו, אמיתית אמיתית, הוא לא משקר. הוא לא משקר, הוא אמיתית חושב שהוא תרנגול הודו. אבל פתאום קופץ לו התפיסה הזאת שבעצם אני כן בן אדם. בתוכו פנימה יושבת התפיסה שהוא כן בן אדם. אני חושב שזה גם הסיפור של בגדי המלך החדשים. מכירים את הסיפור, כן? כשהמלך הזה אומר, הילד הזה אומר, המלך עירום, פתאום כולם נופל להם האסימון, תוך שנייה. כולם משתנה להם כל תפיסת העולם שלהם. איך זה קורה תוך שנייה? מה, הם לא מבינים שהילד לא מבין כלום? ובסדר, המלך ברור, לבוש בבגדים נורא מפוארים. אז זה מה שהיינו משוכנעים עד לפני רגע. פתאום בא הילד הזה, אומר המלך עירום, הופ, כולם משנים בתפיסת העולם שלהם תוך רגע. איך זה קורה? בישם תמיד ידעו שהמלך עירום. הכיוון שהיה להם אינטרס, והם בנו לעצמם תיאוריה, לא, יש איזה בגדים שקופים, מפוארים, נהדרים, דברים כאלה, ומי שלא, אז הוא אידיוט הרי, ואתה לא רוצה לתפוס את עצמך כאידיוט וכו'. בקיצור, בסוף, בסוף, אתה באמת ובתמים חי באשליה שהמלך לבוש בבגדים מפוארים. אבל בתוכך פנימה לא נמחקה ההבנה שהוא עירום. בתוך הזה נמצא. וכשיבוא הילד הזה ויגיד, רגע, רגע, המלך עירום, פתאום, תוך רגע, כל הבניין קלפים הזה קורס. זה אומר, כשזה קורה ככה, זה אומר שזה כנראה תמיד היה בפנים. אוקיי? אם אני מצליח להוכיח לנבל הזה תוך רגע, כן, שיש אלוהים, זה בעצם אומר שתמיד בפנים הוא הבין שהיה אלוהים. הוא רק לא, הוא רק עטף את זה בכל מיני הנחות כאלה והנחות אחרות, תינוק שנשבע אם תרצו, לא משנה, הוא גדל בתוך סביבה אחרת, לא חשוב מה. אבל בתוכו פנימה הוא האמין באלוהים. לא במובן מיסטי. אמיתית, הוא פשוט הבין באלוהים, לא... זה לא פטרנליזם שאומר בתוכו יש נקודה יהודית ולכן כל יהודי מאמין באלוהים. לא, יכול להיות שיש הרבה יהודים שלא מאמינים באלוהים. אבל היהודים האלה גם לא השתכנעו מהטיעונים האלה כן להאמין. אבל אם מישהו כן השתכנע מהטיעון הזה, זה אומר שמאז ומתמיד הוא כבר האמין בו. זה, אני חושב שזה גם ההסבר לרמב״ם הידוע על קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כן, הרמב״ם, כן, מי שסרבנות גט או בקורבנות, אז יש שם, יש דרישה שזה יהיה לרצונו. גט מעושה הוא גט בטל. כן, אי אפשר לכפות בן אדם לתת גט על כורחו. הוא צריך לרצות בגט, אחרת הגט הוא בטל. אבל כאשר ההלכה מחייבת, אתה נמצא במצב שבו ההלכה מחייבת אותך לתת גט, אז נפסק להלכה, שאם בית הדין מכה אותך עד שאתה אומר רוצה אני ואתה נותן את הגט, הגט כשר. זה לא נקרא גט מעושה. אז הרמב״ם שם מפליג באיזה מיסטיקה כזאת שאומרת, לא, בתוכו פנימה הרי כל יהודי רוצה לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא ואת ציוויי ההלכה וכו', והקיצרות, כפו, וכל המיסטיקנים מאושרים שאפילו הרמב״ם חזר בתשובה. כן, זאת אומרת שבעצם הוא, גם הוא גילה את נפלאות המיסטיקה. אין כאן שום דבר מיסטי. דבר פשוט לגמרי. מה זאת אומרת? תחשבו על בן אדם שהוא באמת ירא שמיים, הוא מקיים את ההלכה, הוא מחויב לתורה, הוא רוצה לעבוד את השם, הכל בסדר. יש לא מעט מקרים כאלה, מי שמכיר, יודע, אשתו עצבנה אותו. לאורך זמן. אם הוא כהן, אז אפילו זה קורה תוך רגע, אבל אם לא, אז לא, כן, כהנים הם רגזנים כידוע, לכן זה גט מקושר. כן. אז, אבל סתם, כן, אשתו מעצבנת אותו, אתה מגיע למצב רתיחה מטורף, הרי מי שמכיר מצבים כאלה, זה לא יאומן. אתה מגיע למצב רתיחה מטורף, ואתה משכנע את עצמך שפה ברור שאני צריך לדפוק אותה עד העצם. אני אאגן אותה עד סוף ימיה. אני לא אתן לה גט, היא לא תצליח להתחתן עם אף אחד. לא תוכל להתחתן עם אף אחד. ולאט לאט אתה מתחיל למכור לעצמך את הלוקש הזה, שבעצם גם ההלכה לא מחייבת אותי לגרש אותה. בית הדין אומר לך, במצב כזה אתה חייב לגרש אותה. לא משנה כרגע, אני לא מדבר על השמות אפילו. לא, זה המצב, זה מצב הזוגיות שלכם. במצב הזה אתה חייב לגרש אותה. זה הקביעה הלכתית. ובית הדין אומר לך את זה. עכשיו, לכל קביעה הלכתית אחרת שפוסק או שבית דין אומר לך, אתה מציית בששון ובשמחה. דובר ביהודי ירא שמיים, מחויב להלכה והכל. יש הרבה כאלה. אבל פה הוא יותר חכם מכל הפוסקים ומכל הדיינים. ברור לו שפה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא איתו בכל דרכיו. אוקיי? וברור, ברור שהקדוש ברוך הוא דורש ממנו להגן את האישה. ולא לתת לגט בשום אופן. וכל המבולבלים מסביב עם הפרקים לא יבלבלו אותי. אוקיי? אני בטוח שאני צודק. עכשיו, מה קורה? הרי ברור מאיפה זה בא. מאיפה זה בא? תחזרו לתרנגול הודו. מאיפה בא הרעיון הזה שהוא רוצה להיות תרנגול הודו? הוא לא רוצה להתנהג כמו בני אדם, נמאס לו. בנמשל, כן, לא רוצה לקיים מצוות, לא רוצה לעבוד את השם, מכריז את עצמו, אני בהמה. לא חייב כלום. במתים חופשי, אוקיי? בעצם זה הנקודה. ואז אתה מפתח לעצמך איזשהו סוג של תיאוריה, ולאט לאט אתה מאמין בה. פילוסופיה שאין אלוהים ואין כלום, ואנחנו בני אדם, והכל, זה הכל, הכל בסדר, תרנגול הודו, לא משנה מה. וזה הכל, ואז אני לא חייב בכלום, והכל מצוין, וככה אני באמת ובתמים מאמין בזה. זה אמיתי, אוקיי? אז בעצם זה מתחיל מאיזה שהם מאוויים, או יצרים אם תרצו, שאתה נותן להם הצדקה או רציונליזציה פילוסופית. ואז לאט לאט אתה משכנע את עצמך ברציונליזציה הפילוסופית הזאת, אוקיי? ואתה משכנע את עצמך שאתה באמת תרנגול הודו, אוקיי? או שאתה... באמת פה, במקרה הזה זה מקרה חריג, על זה אף אחד לא חשב. אישה כל כך מרושעת, מצווה מדאורייתא להגן אותה. בסדר, על זה אף אחד לא חשב, אפילו הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. אז לכן, ברור שפה אני צודק, אין ספק בכלל, ואני אעמוד על שלי, אפילו אם יקו אותי עד זוב דם, אני לא אתן את הגט הזה. אוקיי? עכשיו, מה קורה במצב הזה? כשבא החכם לתרנגול הודו, כן, לאינדיקה הוא, אז הוא אומר לו, תראה, אני לא הולך לשכנע, שאלנו, הרי הוא לא התרפא, נכון? עזוב, תחשוב שאתה תרנגול הודו, אתה יכול לבוש בגדים, אתה יכול חסקים במזלג, לדבר כמו בני אדם, הכל בסדר, נכון? אם כל הריפוי הביביוריסטי הזה יעבוד, הוא יחזור להתנהג כמו בן אדם, הוא גם יתרפא בפנים. זאת אומרת שכל הסיבה שהוא בנה בתוך עצמו את התיאוריה של תרנגול הודו, זה כדי לאפשר לו לא להתנהג כמו בן אדם. וזה מה שהוא רוצה. התיאוריה הפילוסופית שמאפשרת לו את זה, זה שהוא תרנגול הודו בעצם. נכון? עכשיו, אם אני אצליח להביא אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת, להתנהג כמו בן אדם, לא תהיה לו יותר סיבה להחזיק בתיאוריה המונפסת שהוא המציא. כי הוא המציא אותה רק בשביל שיאפשר לו להתנהג. מה? זה מה שאני אומר, לא. אני טוען שלא. לא, לא. אז אני מסביר למה לא. לא. זה בדיוק, בדיוק זה מה שאני בא להסביר. הטענה שלי זה שבתוכו פנימה הוא יודע שהוא בן אדם. אלא מה? הוא בנה לעצמו תיאוריה כי הוא לא רוצה לקיים מצוות. הוא לא רוצה לאכול לסכין במזלג, אוקיי? אז הוא שכנע את עצמו שהוא תרנגול הודו. בפנים, בפנים הוא בעצם יודע את האמת. אבל במודעות שלו, אנשים הם יצורים מורכבים. במודעות שלו הוא חושב שהוא תרנגול הודו. אמיתית. הוא לא משקר, אוקיי? אבל כל הסיפור הזה יושב בגלל שזה מאפשר לו להתנהג כמו שבא לו. עכשיו, אם בסופו של דבר אני אביא אותו לזה שזה לא, הוא לא יתנהג כמו שבא לו, אז לא תהיה לו שום סיבה להחזיק בתיאוריה המונפצת שלו. כל כולה יושבת רק על זה שהיא מאפשרת לו לעשות את מה שהוא רוצה. אבל אם זה לא, אם הוא לא יצליח לעשות את מה שהוא רוצה, הוא לא עושה את מה שהוא רוצה, בשביל מה להחזיק בתיאוריה שהוא עצמו חושב שהיא לא נכונה? זה יתפוגג מאליו. עוד פעם, אם התיאוריה הזאת הייתה תיאוריה אמיתית, אין דרך לרפא אותו, כמו שאמרתי קודם. אם עד הסוף הוא היה משוכנע שהוא תרנגול הודו, אין דרך לטפל בו. אבל אם בתוכו פנימה הוא יודע את זה, אז למה הוא בנה את כל המעטפות שמסביב? כי הוא רוצה בעצם שזה יאפשר לו לעשות כל מיני דברים, נכון? בני אדם בדרך כלל לא עושים דברים רק בגלל יצר. כשיש לך יצר לעשות משהו, אתה עושה לזה איזושהי רציונליזציה, למה זה גם נכון לעשות כך. והנמשל הוא שאתה אחרי המעשים נמשכים הלבבות. לדעתי זה הנמשל, אני לא יודע, לא שאלתי את רב נחמן. הנמשל שלי, בסדר? צדיק לא צריך לרדת, הוא כבר שם. עכשיו בדיוק ראיתי איזו בדיחה מרושעת על הצדיקים החסידים, אני לא זוכר אותה כבר. בכל אופן, אתם יודעים למה אי אפשר להתחפש לרבה? אם אתה לובש בגדים נוצצים ושם שני בריונים לפניך, אתה באמת רבה. איך מתחפשים לרבה? אי אפשר להתחפש לרבה. טוב. בכל אופן, אז הטענה היא שאחרי המעשים נמשכים הלבבות במובן הזה, אם בתוכך פנימה אתה יודע את האמת, ואתה בנית תיאוריה רק בשביל שהיא תאפשר לך להתנהג אחרת, זאת רציונליזציה שבדיעבד, אז ברגע שאני אעשה לך טיפול ביביוריסטי, ואת אני אגרום לך להתנהג אחרת, גם התיאוריה תתפוגג מאליה. כולם הבינו שהמלך הוא עירום. כבר לא... כן? ברגע שיורד הלחץ שמאלץ אותך להחזיק בתיאוריה המונפצת, היא תתפוגג מאליה. לכן דווקא בגלל שהוא אף פעם לא היה חולה עד הסוף, כי בתוכו פנימה הוא ידע, לכן בסוף הוא גם עברי. הוא לא רק התנהג אחרת, הוא גם עברי. ואני טוען שאותו דבר זה קופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ועכשיו זה שום מיסטיקה, זו פסיכולוגיה פשוטה. אם הבן אדם באמת ובתמים ירא שמיים ומקיים מצוות, יש חריג אחד, אי רציפות סליקה, מה שנקרא. יש לך חריג אחד במתן הגט לאשתו. בסדר? מתן הגט לאשתו, הבן אדם מתעקש, אין, לא מוכן לתת את הגט לאשתו. ההלכה אומרת, כל הפוסקים אומרים לו, הדיינים אומרים לו, כולם חברים שלו, כולם אומרים לו. אין, הוא יודע יותר טוב מכולם. אבל הוא כן ירא שמיים, הוא מחויב למצוות. בכל שאר ההקשרים הוא איש מחויב, יש הרבה מקרים כאלה, אוקיי? מה זה אומר? ברור שהוא פיתח פה תיאוריה שתאפשר לו להתנהג בהתאם לזעם שלו. הוא בעצם כועס עליה, הוא רוצה לדפוק אותה. אז הוא בשביל לאפשר לו להתנהג בצורה כזאת, הוא פיתח תיאוריה שפה ההלכה לא דורשת את זה ממנו, למרות שכל הפוסקים והדיינים וכולם אומרים לו שכן. אוקיי? מה אתה עושה פה? אני אומר לו ככה, תשמע, קודם כל אני מכה אותך עד זוב דם. וכשאתה תגיד את המילים רוצה אני, ואתה תגיד, כי אתה הרי לא רוצה למות, זה יהיה עד מוות, אם אתה תגיד את המילים רוצה אני, עכשיו אני לוקח את האישה, ואני מסיא אותה לבחיר ליבה החדש. ואתה תעמוד בצד ואתה תצעק, זה גט מעושה, אתה לא יכול, היא לא מגורשת, אני הרי אמרתי את זה רק כי הרבצת לי. ואני בשיר כליל על שפתיי, הוביל אותה לחופה, ואני אקדש אותה, ואני מצפצף עליך. זה מה שאני אומר. מה יקרה במצב כזה? הוא גם יסכים לגרש אותה. כי הוא בעצם רוצה לקיים את מה שהתורה מחייבת. הוא בנה לעצמו תיאוריה, פה התורה לא מחייבת. לא, תראה, התיאוריה לא תעזור לך. כי אתה בנית את התיאוריה הזאת בשביל להגן אותה. הנה, אני במו ידיי אלך נגד ההלכה, ואני אשיא אותה למרות שהיא לא מגורשת. זה גט מעושה, כמו שאתה אומר, אוקיי? אני אשיא אותה, לא יעזור לך. אתה לא תשיג את התוצאה שאותה אתה רוצה להשיג. אין שום סיבה להמשיך להחזיק בתיאוריה הזאת. כי כל מה שהתיאוריה הזאת נולדה, הרי הוא יודע שזה לא נכון, בתוכו פנימה. עוד פעם, לא במודעות, אבל בתוכו פנימה. אבל ברגע שהוא מבין שהתיאוריה הזאת לא תעזור לו להגיע למקום שהוא רוצה להגיע, היא תתפוגג מאליה. ולכן באמת כופין אותו עד שהוא אומר רוצה אני, בסופו של דבר הוא באמת רוצה. אבל... כן. מה זה קלאסי? זה ההסבר שאני מציע לעניין. הסברים הקלאסיים הם מיסטיקות, אבל אני לא... מה אומרת? כופין אותו עד שהוא אומר רוצה אני. עכשיו השאלה מה ההסבר? על זה אנחנו מדברים. אני מציע את הרציונל הזה, לא יודע. לא שאלתי אותם. ברמב״ם זה נראה כמו מיסטיקה, אבל לדעתי הרמב״ם מתכוון לזה. איפה הנפקמינה? למשל, תיקחו עכשיו בן אדם חילוני. חילוני, נגיד לגמרי, לצורך הדיון, כן? לא גדל, לא, אף פעם לא היה לו אהבה אמינה לקיים מצוות. לא יועיל, והוא לא רוצה לגרש את אשתו, לא יועיל לכפות אותו עד שהוא מה רוצה אני. אין מה לבוא בטענות לבית דין שלא כופה אותו. יש הרבה טענות כאלה שבית הדין לא באמת כופה על גיטין, גם במקומות שצריך. פה אין מה לבוא בטענות לבית הדין על זה שהוא לא כופה אותו, אי אפשר לכפות אותו. כי פה אתה תרביץ לו עד שהוא אמר רוצה, אני הוא יגיד רוצה אני כדי שתפסיק להרביץ לו, אבל ברור שהוא לא רוצה באמת לקיים את מה שהתורה אומרת, כי הוא לא מחויב לתורה גם בהקשרים אחרים, לא רק במקום שהוא שנא את אשתו. לא, שאלה אם אתה חושב שבאמת יש כלל מוסרי כזה, אני לא יודע. פה זה חיוב הלכתי, לא חיוב מוסרי. החיוב הוא חיוב הלכתי לגרש אותה, לא חיוב מוסרי, אוקיי? עכשיו, לא יודע, במקום שיש חיוב מוסרי, יכול להיות שאתה צודק, אבל במקום שבו השיקול הוא שיקול הלכתי, אתה לא יכול לכפות מישהו שלא מחויב להלכה. מי שמחויב להלכה, הכפייה היא בהחלט הגיונית. אין פה שום מיסטיקה. הנפקמינה היא שמי שלא מחויב להלכה, אי אפשר להפעיל את המכניזם הזה. מי שהולך לכיוונים המיסטיים אומר שבתוך כל יהודי יש איזושהי נקודה שהוא בעצם רוצה לקיים את ההלכה. גם אם בחוץ זה נראה שלא. ואז הוא אומר, טוב, אם תרביץ לו, הנקודה הזאת תצא החוצה. תמיד חוסך שבטו שונא בנו, קצת להרביץ להם, לא יזיק. אז אומר, בסוף בסוף זה יצא החוצה, אוקיי? זאת המיסטיקה. ואז הוא אומר, לא משנה מי הבן אדם, כי בתוכו פנימה תמיד יש את הנקודה, אבל אני לא חושב שזה נכון. לא צריך להגיע להסברים המיסטיים, והנפקמינה היא שאי אפשר לכפות בן אדם שהוא לא מחויב להלכה. אבל למה? למה? למה דווקא במקרה הזה? כי הוא כועס, בדיוק. אבל עכשיו... לא, אם הוא יגיד את זה, יכול להיות שגם לא יועיל לכפות אותו עד שיומר רוצה אני. מוכן לקבל את זה, לא חשוב, אבל זה בדרך כלל לא המצב. בדרך כלל הבן אדם לא אומר אני עובר על ההלכה, הוא עושה לעצמו רציונליזציה. בן אדם הרבה פעמים כל בן אדם כמעט שעושה חטא, שעושה משהו, חטא מוסרי או חטא הלכתי, לא חשוב. יש לו, הוא עושה לעצמו איזושהי רציונליזציה, למה בעצם זה כן הדבר הנכון לעשות. בדרך כלל, אתה לא עובד נגד המוסר של עצמך. רק אם אתה עוטף אותו בכל מיני מעטפות. מה? נעשית לו כיתר, הכוונה, הוא בונה עצמו תיאוריה שזה מותר. כן. האפקט, זה אפקט פסיכולוגי, אבל זה פסיכולוגיה שיוצרת גם פילוסופיה. זאת אומרת, בסוף הבן אדם הוא יצור שעובד גם עם האינטלקט, לא רק עם היצרים, זה לא בהמה. עכשיו, לפעמים האינטלקט משועבד ליצרים, אבל בסדר, זה עדיין כך. אז אני רוצה לסיים ב-2-3 נקודות אחרונות, אני אעזוב את אנסלם כבר, כי זה באמת יותר מדי. הערה אחת, זה שסתם ההבדל בין לחשוב את הדבר לבין לחשוב את המשפט שמתאר את הדבר, ההבחנה שעושה קודם, יש מחלוקת ראשונים מעניינת בנושא הזה. יש רשב"א בברכות, בדף ט"ו, שממנו משתמע שבני אדם לא חושבים באופן מילולי. זאת אומרת, אני חושב שזה לא תיאור נכון, אבל יש אחרונים שמבינים אותו ככה. הטענה היא שנגיד, אם יש דין להגיד משהו רק בלשון הקודש, זה אומר שצריך להוציא אותו בפה. לא צריך עוד מקור שיסביר לי שצריך להוציא את זה בפה. כי אם זה היה דין על המחשבה, אז לא היה שייך לדבר באיזה שפה אתה עושה את המחשבה. אין שפה במחשבה. מחשבה היא על הרעיונות עצמם, לא דרך תיאור מילולי שלהם. זה הטענה של הרשב"א לפי כמה אחרונים. לא נכון לדעתי, גם ברשב"א לא נכון. עובדתי זה ודאי לא נכון, אבל אני חושב שגם הרשב"א לא בהכרח מתכוון לזה, אבל כך כמה אחרונים, לדעתי מה שהרשב"א מתכוון לומר, אולי אני כבר אגיד, מה שהרשב"א מתכוון לומר, זה שאם הדין הוא דין על המחשבה, אז ההלכה לא תתעקש באיזה שפה אתה עושה את זה. ולא שבמחשבה אין שפה, אלא להלכה לא מעניין באיזה שפה אתה חושב. את ההלכה כן מעניין באיזה שפה אתה מדבר. זה הטענה של הרשב"א. אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אבל זאת הטענה של הרשב"א. וכנגד זה יש תוספות בשבת בדף מ', הרשש מעיר על זה. התוספות אומר שכשחושבים בשירותים, כן, כשחושבים בדברי תורה, אז אסור לחשוב בעברית, אבל מותר לחשוב בלשונות אחרים. אז רואים שכן יש מחשבה בשפה כזאת או בשפה אחרת, ועושים איזה מחלוקות ראשונים וכו'. כן, הרבה דברים. אלו נאמרים בכל לשון. זה פרק שביעי של סוטה, במשנה הראשונה שם. אז הטענה היא שהשאלה, כן, האם אתה יכול לחשוב משפטים, שאתה לא עומד מאחורי התוכן שהם מתארים, אז זה בעצם אומר שאתה חושב רק את המימד המילולי של העניין. אבל גם כשאתה חושב את התוכן עצמו, אתה יכול לחשוב אותו דרך התיאור המילולי של התוכן הזה, או לחשוב את התוכן עצמו, יכול להיות שגם זה אפשרי. לא באמצעות שפה. לא, לאו דווקא לדמיין ויזואלית, אתה יכול לחשוב גם אינטלקטואלית על הדבר. לאו דווקא במילים, אלא לחשוב את הדבר, אבל אינטלקטואלית, לא ויזואלית. יש ספר של בני הזוג דמאסיו, חוקרי מוח ידועים. השגיאה של דקארט, נדמה לי זה נקרא, ששם הם מדברים על זה קצת, הם מחקרים גם במדעי המוח, עם מה קורה בחשיבה מילולית וחשיבה לא מילולית וכדומה. טוב, זו הערה אחת. הערה שנייה, זה שאם באמת הבן אדם שהשתכנע מטיעון, בעצם החזיק בעמדה הזאת עוד קודם, תחשבו מה זה אומר למשל על הטענות שמסתייגות מחקירה אינטלקטואלית של האמונה. כן? אלה שמצדדים באמונה תמימה, מה שנקרא. כן? ולא רוצים טיעונים ופילוסופיה וכל דברים כאלה. מה הם חוששים? שאם אתה תיכנס לפילוסופיה, תגיע למסקנה שאין אלוהים. נכון? אבל זה בעצם אומר שאתה מאז אומר, גם היום אתה חושב שאין אלוהים. רק לא הוצאת את זה מן הכוח אל הפועל. אז מה, אז עדיף להישאר אתאיסט מוסווה? יכול להיות, אבל אני לא נוטה לחשוב ככה. ולכן יש לזה הרבה השלכות לתובנה הזאת. זה בעצם אומר שמי שמשתכנע שאין אלוהים, גם הוא מאז ומעולם חשב שאין אלוהים. הטענה הזאת היא טענה ללוגיקה, לא משנה מהי המסקנה של הטיעון הלוגי, שיש אלוהים או שאין אלוהים. אוקיי? זו אותה טענה. לכן זה מעמיד בסימן שאלה את כל החששות האלה מעיון פילוסופי באמונה. כי בסופו של דבר, אתה משאיר את עצמך מוסווה מפני עצמך, זה הכל. אתה לא הופך מאתאיסט למאמין או להפך. אתה פשוט לא יודע מה יש לך בפנים, זה הכל. ומצד שני, ברור שאתה, ש, שבסופו של דבר מה שקובע זה מה שהבן אדם באמת חושב, ולא מה שנמצא בתוכו פנימה באיזשהו מובן ניהולי. אז אני לא שולל את זה על הסף, אני רק מסב את תשומת הלב להבחנה הזאת. כן, תחשבו על מישהו שהוא באמת אתאיסט, אבל הוא מוסרי, אוקיי? עכשיו, אז אני אומר שאם הוא מוסרי, אז באופן מובלע הוא בעצם גם מאמין באלוהים, נכון? עכשיו אני אומר, נגיד שהוא הניח תפילין, החבדניקים תפסו אותו ונדנדו לו מספיק, והוא מניח תפילין בדוכן, אוקיי? ועכשיו הסיפור הוא לא נגמר. בצהריים הוא חוזר בתשובה. האם הוא קיים מצוות תפילין, צריך להניח תפילין עוד פעם, או שהוא קיים מצוות תפילין בבוקר אצל החבדניקים? אז אני טוען שאם הוא אתאיסט, הוא צריך להניח תפילין עוד פעם. הוא לא קיים מצוות תפילין. כי מצוות צריכות אמונה. אם אתה לא מאמין, אתה לא קיים את המצווה. אבל מה קורה עם אחד כזה? שהוא אדם מוסרי, אז בעצם במובלע הוא כן מאמין. האם כשהוא הניח תפילין הוא קיים מצווה? שאלה טובה, אני נוטה לחשוב שלא. אני נוטה לחשוב שלא, כי בסוף בסוף כשאתה שופט בן אדם, אתה שופט אותו על פי האמונות המודעות שלו, ולא על פי איזשהם דברים שנמצאים ב... שמה? המיסטיקה הזאת שבתוך כל אחד, כן, יכול להיות. לא, אם זה לא מיסטיקה, אז זה מאוד לא סביר. אם זה לא מיסטיקה, אז בן אדם, למה שמישהו שלא שמע על אלוהים, לא חשב על אלוהים, לא שקל בכלל את העניין, למה להניח שבתוכו פנימה הוא מאמין שיש אלוהים? ואני לא סביר. אז כנראה שהוא יבין שהמוסר שלו היה שגוי. כך אני חושב. לפחות אתה לא יכול להניח שזה לא זה, אלא הטעות היא באמונה באלוהים. אז זה, אוקיי, נעצור כאן.